החיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה יחד עמכם המאזינים, ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הגדולה הלכה למעשה. ימים מורכבים, ימים שבהם עם ישראל נלחם על קיומו. אנחנו רוצים לברך ולהתפלל ולבקש ולהתחנן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון, דוד ושלמה, שרה רבקה רחל ולאה. הוא יברך וירפא את כל החולים והחולות, הפצועים והפצועות, בעבור שאנו תפילה בעבורם. מסחר זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפותם ולהחזיקם ולהחיותם. ישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, לרמח ורמש שסגידם בתוך שער חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף. השתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון, דוד ושלמה, שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וישמור וינצור את כל השבויים והשבויות בתוך שער אחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, בעבור שהקהל כלל ישראל מתפלל בעבורם. מסחר זה הקודש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוציא מחושך וצל מוות ומוסרותיהם מנתקום ומצוקותיהם יושיעם וישיבה מהרה לחיק משפחותיהם. יודו לאדינוי חסדו ונפלאותיו לבני אדם וקוים בהם מקרא שכתוב ובדויי אדינו ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. ססון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אהרון, דוד ושלמה, שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך את כל העוסקים בביטחון עם ישראל ואת כל החיילים וכוחות הביטחון. ייתן אדינו את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מסע ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ויקוים בהם הכתוב כי אדינו אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשיעבוד לגאולה. השתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן.
של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב טוב ומבורך, ערב שבת שלום מבורכת לכל המאזינים. משנכנס אדר מרבים בשמחה, דנו הפוסקים, אדר ראשון, אדר שני. מעט נדבר על הסוגיה הזו של שנה מעוברת שאנחנו כעת פתחנו בה, למד שבט תשין פי דלת. יהיו הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, ולהצלחתו של איש חי רב פעלים, ישראל בן זהב. כאשר יש שנה מעוברת, כמו השנה, הפוסקים דנו איזה ממצוות הפורים נוהגת באדר ראשון, ובעצם אילו דברים לא נוהגים, אבל מוסכם להלכה, שחודש אדר ראשון נחשב לחודש אדר ממש, ולא לחודש שבט נוסף, כפי שכותב הרמב״ם ומרן השולחן ערוך. לאור זאת, דנו הפוסקים, מתי יש לציין אירועים שונים שאמורים להתרחש בחודש אדר? לדוגמה, יורצייט או בר מצווה, האם באדר ראשון או באדר שני? אולי במילים שונות, איזה חודש אדר הוא חודש אדר האמיתי? הדיון מושפע ממחלוקת נוספת, שהיא לא תלויה בדיון שכעת אנחנו הולכים לדון בו. מה כוונת בני אדם כשהם אומרים סתם אדר? האם לאדר ראשון או לאדר שני? נחלקו תנאים, במסכת נדרים, בדף סמך ג', לדעת רבי יהודה, בלשון בני אדם סתם אדר זה אדר ראשון. רבי מאיר סובר שאם אדם יודע שהשנה מעוברת, כשהוא אומר אדר הוא מתכוון דווקא לאדר שני. אם הוא לא יודע שהשנה מעוברת, הכוונה באדר זה לאדר ראשון, אבל כשהוא יודע שהשנה מעוברת, כוונתו דווקא לאדר שני. לגבי קביעת יורצייט, יש נוהגים להתענות ביורצייט של ההורים, ככה נוהגים בני אשכנז בעיקר. החיוב להתענות ביורצייט של הורים, אם אדם החל בו באופן שרוצה להתמיד בו, או שעשה כך שלוש יורצייטים, זה נחשב לדין נדר. כותב התרומת הדשן, מגדיר אותו רבינו עתז, השבוע היה יורצייט שלו, גדול שבאחרונים בין גדולי אשכנז, רבי ישראל איסרלן. הוא דן בשוט שלו, מי שאבא שלו או אמא שלו נפטרו בחודש אדר בשנה פשוטה. כלומר, שנה שלא מעוברת. האם הוא מתענה למי שמתענה בשנה, ביום יורצייט? האם הוא מתענה בתאריך הפטירה באדר ראשון או באדר שני? ההורים שלו נפטרו בחודש אדר בשנה שלא מעוברת. הוא מתייחס בהתחלה לדיון בהבנת לשון בני האדם. והוא פוסק כרבי יהודה שסתם אדר הוא אדר ראשון. כך פסק הראש, וככה פסק הרן, וכך פוסק התרומת הדשן. ומכוח זה, גם לעניין יורצייט, סתם אדר הוא אדר ראשון. ולכן בו נוהגים במנהגי היורצייט, כמו רבי יהודה, שסתם אדר הוא אדר ראשון. באדר ראשון צריך לצום למי שהוריו נפטרו באדר של שנה פשוטה. ממשיך התרומת הדשן, בהגדרה של חודש אדר האמיתי, הוא מדייק משיטת רבון שמעון בן גמליאל, שבאופן עקרוני, דיני חודש אדר שייכים לאדר ראשון. למה? כי לא מעבירים על המצוות, כמו הספרה של רבי אליעזר ברבי יוסי. אלא שביחס לפורים, השיקול לסמור גאולה לגאולה, אדר לניסן, חודשי הניסים כלשונו של רשי, גובר. וגורם שנדאג את דיני פורים באדר שני. אבל דין שלא שייך לגאולת פורים, ולא שייך בו את הסברה מסמך גאולה לגאולה, ממילא צריך לציין אותו באדר ראשון. ולכן המסקנה של בעל התרומת הדשן, משתי הסוגיות שהבאנו, שצריך לנהוג במנהגי היורצייט באדר ראשון. ככה גם המהר"ל פסק, וכך הוא היה נוהג בפועל, ובאופן עקרוני ככה פסק גם המהר"י מינץ, כל מי שאנחנו מזכירים כעת זה גדולי אשכנז. בניגוד אליהם, דעתו של המהר"י וייל, שבמחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, ההלכה היא דווקא כרבי מאיר, שלשון בני אדם סתם הדר הוא הדר שני, וככה פוסק הרמב״ם. לכן לדעתו הזמן של היורצייט הוא באדר שני. למרות זאת, למעשה הורה המהר"י וייל, שצריך לצום גם באדר ראשון וגם באדר שני, והוא כותב שככה כן הורה רבינו המהר"יל, לא כמו שהבאנו לפני כן, לצום בשניהם. וככה פוסק גם כן המהרש"ל, הבח מביא אותו, והש"ך ורבינו הגר"א, שמופיע בהלכות תעניות. זו הקדמה לגדולי הפוסקים, איך לפסוק את הסוגיה במסכת נדרים הלכה למעשה. הלכה למעשה, מרן השולחן ערוך, פוסק כדעת המהר"י וייל, שפסק כדעת הרמב״ם, וככה פוסקים בני ספרד, לכאורה, שצריך להתענות למי שמתענה באדר שני. זו גם דעת מרן החתם סופר, וככה נוהגים כותב מרן היביע עומר בשו"ת יחווה דעת חלק א', מהתשובות הראשונות של מרן היביע עומר, ככה נוהגים הספרדים. דעת הרמ"א, שיש להתענות דווקא באדר ראשון, ככה כותב ערוך השולחן, והגשר החיים כותב שזה מנהג האשכנזים. אבל היו מן אשכנזים שנהגו להתענות בשני החודשים, כמו שהבאנו דעת המהרש"ל והגר"א. ודאי וודאי שלפי כל השיטות, אם הפטירה הייתה בשנה מעוברת, צריך להתענות רק ביום הפטירה עצמו, אם הוא היה באדר ראשון או אם הוא היה באדר שני, כך כותב גם התרומת הדשן בעצמו. כל מה שעסקנו זה אם הפטירה הייתה בשנה פשוטה לבני אשכנז ולבני ספרד. גם לגבי פטירת משה רבינו עליו השלום, הגמרא במסכת סוטה בדף י"ב, יש שם מחלוקת האם משה רבינו נולד בזין באדר ראשון או באדר בשנה רגילה. מהגמרא לא ברור האם יום פטירתו הוא באדר ראשון. המגן אברהם מביא בזה כמה וכמה דעות, בסימן תקופ, שזה סימן שמביא את כל היורצייטים שצמים בהם. בדברי המהר"יל ותרומת הדשן שהבאנו לאל, מפורש שהמנהג הוא לציין את היום של פטירת משה רבינו באדר ראשון לפי שיטתם. אבל זה לא המנהג בארץ ישראל. הן האשכנזים והן הספרדים מציינים את יום פטירתו של משה רבינו בזין באדר שני, כפי שכותב הסידור יעבץ, כפי שכתוב בלוח ארץ ישראל מרב טוקוצ'ינסקי, ככה מרחיב הגיא ודמינחת יצחק, וכמו שמכריע מרן היחווה דעת. מה נחגוג? בר מצווה. המהר"י מינץ דן, האם מי שנולד בחודש אדר נכנס לעול מצוות באדר ראשון או באדר שני? הרי ביחס לגיל בר המצווה, הזמן הקובע הוא גדלות הנער. אומר המהר"י מינץ, כששנה מתעברת, אז ששנת הגדלות של הנער מתבררת שהיא מתארכת בחודש. אז הוא מתחייב בעול מצוות רק באדר שני, רק אז הוא נהיה בוגר. הוא מביא לזה ראיה נפלאה מהירושלמי מסכת נדרים ועוד ראיות שקובע הירושלמי, שאם בית הדין מעבר את החודש, הדבר גם מעכב את הגדלות של נערה בת 3 ביום. אם כך, הוא הדין כאשר בית הדין מעבר את השנה, הגדלות של הנער בר מצווה מתעכבת בחודש, וצריך לחגוג לו באדר שני. לעומת זאת, המהר"ש הלוי, אחיו של התז, כותב שהגדלות לא תלויה בעיבור השנה. כשעוברים 12 חודשים מהיום שבו ישלים הנער את שנתו ה-12, דהיינו, זאת אומרת, באדר ראשון, הנער נחשב גדול והוא חייב במצוות. איך נפסוק בסוגיה של בר מצווה בשנה מעוברת? הרי מה פוסק בסימן ונהי כדעת המהר"י מינץ? ורוב כל האחרונים ככה פוסקים. ככה פוסק הלבוש, ככה כותב מרן היחווה דעת ומרן השבט הלוי, שזו הכרעה למעשה כמו המהר"י מינץ, ששוב הוא מביא לזה ראיה מהירושלמי, שאנחנו כשנה מתעברת אז השנת גדלות של הנער מתארכת בחודש. מי שנולד באדר ראשון, לדעת המגן אברהם, הוא צריך להמתין לאדר שני. הבאר היטב כותב שהמנהג פשוט אצל כל בעלי ההוראה, שבמקרה זה הנער נכנס לעול מצוות כן באדר ראשון. וזו הכרעת מרן המשנה ברורה ושאר הפוסקים. כל מה שדיברנו זה מי שנולד בשנה פשוטה. אבל מי שנולד באדר ראשון, לא פוסקים כדת המגן אברהם, לא מחכים לאדר שני, אלא כותב מרן המשנה ברורה, שגם מרן לחווה דת מכריע ככה הלכה למעשה, שנה נכנס לעול מצוות, כמו שהוא נולד באדר ראשון. אז איך אנחנו מסכמים את כל הסוגיות שקראנו עד עתה? את יורצייט, את זין באדר, ואת הבר מצווה. יורצייט בשנה מעוברת. יש מן האשכנזים שנוהגים להתענות בשני החודשים. רוב האשכנזים נוהגים להתענות באדר ראשון. הספרדים נוהגים להתענות באדר שני, אבל לפי כל השיטות, אם הפטירה הייתה בשנה מעוברת, יש להתענות רק ביום הפטירה עצמו, בין הוא באדר ראשון ובין הוא באדר שני. זין באדר, כיום המנהג בארץ ישראל, שהן אשכנזים והן הספרדים מציינים בזה ביום זין באדר שני. בר מצווה, ילד שנולד בחודש אדר רגיל, נכנס לעול מצוות באדר שני, ולא באדר ראשון. ילד שנולד באדר ראשון, נכנס לעול מצוות באדר ראשון. שנזכה שלפי כל הדעות, משנכנס אדר, תרבנה הסמכות. נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידנס. עכשיו בלוטו 27 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 54 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. בני 30 ומעלה, חבל לכם על הזמן. המכינה המקוצרת של מבחר מביאה אתכם במהירות ללימודי תואר ראשון בעבודה סוציאלית, אך אקדמי או ניהול מערכות בריאות. הרשמו עוד היום למכינה המתחילה בחודש הקרוב ותרוויחו שנה. 03-5726-111 03-5726-111 מקצוע מחר, תבחרו מבחר.
בנו של אביחי עבר תשאול קצר וגילה כי אביו זכאי לכמעט 500,000 שקלים מהביטוח הסיעודי. הידעת שמבוגרים רבים בישראל זכאים למאות אלפי שקלים דרך הביטוח הסיעודי שלהם, רק שהם כלל לא מודעים לקיומו? לבדיקת זכאות לקבלת הכספים מהביטוח הסיעודי, חייגו חינם כוכבית 3562.
רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
תגידו, הצטרפתם כבר למחירה הסינית של עזר מציון?
עשרות מתנות, אין סוף זכויות. לרכישת כרטיסים חפשו עזר מציון.
ותן בליבנו, האזינו לקטע משיעורו של הרב חיים דוד קובלסקי על חשיבות הלימוד היומי.
יש לדבר למוח ויש לדבר ללב, לכן קוראים זה ותן בליבנו. רב שימי מדבר ללב שלי, ומי מדבר אליי? רבי שמעון עצמו אומר לי את זה. רב שימי אומר לי עיצה, עיצה איך שאני אוכל לסמוך, עיצה איך אני יכול שאני לא אגרום כעס. רב שימי מדבר אליי.
ותן בליבנו, להצטרפות לקבלת ספרון ללימוד יומי חייגו, כוכבית 3764, ותן בליבנו, כוכבית 3764.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידנס.
חזרנו אליכם המאזינים, מבקשים מאיתנו כאן בקשה מיוחדת, חיילי מילואים שנמצאים בעומק הרצועה, להתפלל לברכה ולהצלחה. אלחנן צבי בן יעל, שמואל ישי בן יוסף, אליה מאיר בן דבורה, כפיר משה בן ענת, אריק בן נרקיס, גרשון חנוך בן יהודי ציפורה, יובל בן בת שבע, אושרי מסעוד בן חנה, יצחק יהודה בן חנה, ארז בן תמר גולדה, מיכאל נפתלי בן מירב. תלכו לשלום וחזרו לשלום, והשם אלוקיכם ההולך עמכם להושיע אתכם. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול שתי שאלות. הראשונה זה לגבי השבת, שזה ראש חודש, אולי צריך להקדים את הסעודה השלישית לפני צד השבת, טוב, לפני השקיעה, או שיש אפשרות גם להגיד אחרי השקיעה, עדיף אולי לפני השקיעה, צריך להגיד תיילה ויבוא בבקד המזון.
אנחנו מדברים על השבת שהיא שבת והיא גם ראש חודש. גם יום שישי בעזרת השם הלילה ומחר וגם שבת. מכיוון שמוצאי שבת זה כבר יום ב' של החודש, אז אם אנחנו נאכל את הסעודה השלישית בזמן השקיעה, אנחנו נכנסים לספק גדול בהלכה, אמירת רצה ויעלה ויבוא. לכן צריך מאוד להיזהר כדי לא להיכנס לסוגיה המורכבת הזאת, שזו מחלוקת בין התז למגן אברהם והבח, איך לנהוג אם אדם התחיל את הסעודה שלו בשבת, שבת ראש חודש, והמשיך הלאה ואכל את המשך הסעודה שלישית לאחר השקיעה, שזה כבר לאחר ראש חודש, אבל עדיין יש קדושת שבת, והשקיעה זה זמן ספק. איך לנהוג? לכן הדרך הנכונה ביותר השבת הזאת, זה להיזהר בדבר כמו שכבודו אמר, ולהקפיד לאכול כזית, ולמעליותה כביצה לפני השקיעה. ואז גם אם הוא ימשיך את סעודתו לאחר מכן, מכיוון שהוא אכל בשבת וראש חודש, יוכל לסמוך על עיקר דעות האחרונים, ולומר גם רצה וגם יעלה ויבוא. אחרת הוא נכנס לספק גדול, וזו הערה חשובה מאוד.
אז גם כמו שהרב אמר, עוד נושא בנושא של מחתית השקל, גם צריך לעשות את זה לפי אדר ב'.
נכון, הערה מצוינת. הערה מצוינת, נכון. אגב, בהערה, הערה הקודמת שלכם, פעמים, אחרי אנחנו נטריח אולי קצת להנמיך את את המקלט. כשהשבת יוצאת שבת וראשון ראש חודש, אז כשאדם אוכל בשבת סעודה שלישית, אם הוא גומר לפני השקיעה, הוא מברך ברכת המזון, אז הוא ממשיך בעצם את קדושת השבת. הלילה שיהיה לאחר מכן הוא גם ראש חודש. אבל אם באמת מוצאי שבת זה כבר יום חול, או שלחילופין, הראש חודש הוא כמו עכשיו, זאת אומרת שיש יומיים ראש חודש, אז הדין שדיברנו לפני כן, שצריך מאוד מאוד להיזהר בדבר, כדי לא להיכנס לספק הזה. מה ההגדרה של זמנים, שלא יאוחר מ-13 וחצי דקות, למי שלא נוהג כדעת רבינו תם, שלא יאחר 13 וחצי דקות, שהוא כבר אכל לפני כן כזית לפני השקיעה. מה המקור לכל מה שאנחנו דיברנו? זה מרן השולחן ערוך בסימן קוף פי ח' בסעיף ז', שם דנים בדבר, המשנה ברורה מביא את האחרונים שנחלקו בדבר. מרן השולחן ערוך מביא בעצם שתי דעות. לגבי שבת וראש חודש, שהוא שכח להגיד בהם רצה ויעלה ויבוא. אז אם ראש חודש חל בשבת, והוא שכח להגיד את רצה, אז לפני שהוא התחיל הטוב והמטיב, אז הוא כולל את ראש חודש ביחד עם שבת. והוא אומר שנתן שבתות למנוחה וראשי חודשים לזיכרון. הוא מביא בזה עוד דעה. הדעה השנייה שאומרת שהוא חותם בשל שבת, ולא חותם בשל ראש חודש. זאת אומרת, לפי הדעה הראשונה הוא מזכיר את ראש חודש בפתיחה ובחתימה, אבל לפי הדעה השנייה הוא חותם רק בשבת בלבד. ברוך אתה השם, מקדש השבת. המגן אברהם שהזכרנו פוסק כמו הדעה הראשונה, מקדש השבת וראשי חודשים, וככה פוסק המשנה ברורה. אבל הלכה למעשה, אנחנו דווקא, רוב האחרונים קודמים דווקא כדעה השנייה במרן, שבראש חודש שחל בשבת ואדם שכח לומר רצה ויעלה ויבוא, הוא אומר ברוך שנתן, הוא מזכיר את ראש חודש וחותם מקדש השבת, ואם הוא בירך בשבת וראש חודש בברכת המזון ואמר יעלה ויבוא, והוא לא אמר רצה, אז אם הוא נזכר מקום שצריך לחזור לראש, הוא אומר רצה ושוב יעלה ויבוא. מדוע אנחנו מזכירים את כל הסוגיה הזאת? זה הנפקא מינה לשאלה של כבודו. איך אנחנו מתייחסים בסוגיה הזאת כשראש חודש יוצא ביום שישי ובשבת?
ולגבי הנושא של אמרנו מחצית השקל, אז זה גם כן כמו שזה, רק באדר ב' צריך לעשות.
נכון, נכון, מחצית השקל זה רק באדר ב', ומדוע? כי כפי שאמרנו שכל הדברים שקשורים לסמיכת גאולה לגאולה, בהם אנחנו נוהגים רק באדר ב', ומכיוון שמחצית השקל זה להקדים את השקלים לשקלי המן, ולכן כמו טבע מגן אברהם לתת את זה לפני מנחה בתענית אסתר, זה המנהג שפשט בכלל ישראל, אפשר גם לתת לפני כן, מי שנכנס אדר משמין על השקלים, אז ודאי שמחצית השקל נוהגת באמת באדר שני. נכון, ברוכים ברוכים תהיו.
רק ברוך ודרם.
ברוכים תהיו. שואלים כאן, אם הרב יכול להתייחס לפי מה שנאמר, מי שנולד היום, האם הוא חוגג את בר המצווה שלו באדר א' או באדר ב'? זאת אומרת, השואל כאן שואל, מי שנולד בלמד שבט, זה הכוונה היום, וזה שנה פשוטה, זאת אומרת, לא כמו השנה, שזה שנה מעוברת. מתי יחגגו את הבר מצווה שלו? אז השאלה הזאת היא שאלה שהמעריל דיסקין כבר שאל אותה, והוא מכריע שמחשיבים אותו בשנת הבר מצווה גם כן בלמד שבט. זאת אומרת, הוא לא נכנס בכלל למקום שדיברנו לפני כן בכל הדיון, אלא כמו בשנה שבה הוא נולד, בלמד שבט. ככה הכריע גם כן מרן הרב אוזנר בשבט הלוי חלק וב, אבל מרן השבט הלוי לאחר פלפול גדול, הוא אומר שמכיוון שדעת הבני ציון, הבני ציון זה הארוך לנר, יש לו שוט שנקרא בני ציון, הוא טוען שמי שנולד בלמד שבט, הוא נעשה בר מצווה רק באלף באדר ב'. למה? כי אומר הבני ציון ששני ימים של ראש חודש נחשבים כיום אחד. אז אומר השבט הלוי, מן הראוי לא לצרף את נער הבר מצווה שנולד בלמד שבט, שחגגו לו את למד שבט, במהלך החודש הזה, עד א' אדר ב', לא לצרף אותו לדברים שהם חובה מהתורה, עד שיסתיים החודש, כדי לצאת את דעתו של הבני ציון. צריך לדעת שהנושא הזה הוא נושא רחב מאוד, אבל לא להקיש את את הדינים שדיברנו מדבר לדבר. כי לדוגמה, יש הלכות נדרים, שזה יורה דעה סימן ריש חף. יש הלכות שטרות, שזה חושן משפט סימן מם ג'. יש הלכות גיטין, שזה אבן העזר סימן קוף חוו, ששם אנחנו פוסקים שתמיד אדר שני הוא הקובע, כי הולכים אחר לשון בני אדם. אז מה שדיברנו כעת זה לגבי בר מצווה, לא לגבי נדרים, לא לגבי שטרות, ולא לגבי גיטין. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, סליחה על ההמתנה, בבקשה.
הלו.
ערב שבת שלום, בבקשה.
הלו.
בבקשה, כן.
שלום וברכה. רציתי לשאול, יש מישהו שהבר מצווה שלו זה חל באזור של השנה מעוברת, זה חל באתר ב', נכון? זה חל בלמד אתר א', השאלה מתי הוא לכאורה נכנס לגיל מצוות. מה, כאילו הבן לבן שלי, מה אתה, כאילו באיזה תאריך בעצם הוא נכנס לגיל מצוות?
שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. מה שכבודו שואל, מי שנולד מי שנולד בלמד, כן, בבקשה, כבודו ישלים את השאלה, מחילה.
אני אומר, רוצה לשאול, כי הבר מצווה, כאילו שנה הבאה, רוצה כאילו לדעת לגבי זה, כי הוא נולד בלמד, כאילו בשנה מעוברת.
בלמד אדר א' בשנה מעוברת, כן. אז,
כן.
אז כך, השאלה של כבודו נמצאת בפרי חדש, בסימן נ"ה. שם הוא דן לגבי מה שמרן הרי מה שהזכרנו לפני כן דן. וגם המחצית השקל, וגם הפרי מגדים, וגם הכף החיים, כולם סביב הסוגיה שכבודו שאל. הם מכריעים ככה, שלעניין בר מצווה צריך להמתין ל-13 שנים שלמות. ולכן בר מצווה יהיה אחרי שיעברו 30 יום מראש חודש. זאת אומרת, ביום למד אדר. אבל אין דבר כזה. למה אין דבר כזה? כי אדר שסמוך לניסן, זאת אומרת, אדר רגיל בשנה פשוטה, והדר שני בשנה מעוברת. כל פעם שהדר סמוך לניסן הוא תמיד יהיה חסר, נכון? אז ממילא, אם אתה אומר שצריך לחכות 30 יום מראש חודש כדי שיהיה לו 13 שנים שלמות, אז הבר מצווה שלו יחול ביום א' בניסן. וזאת ההלכה. אז שוב, מי שנולד בלמד אדר א', מכיוון שהוא צריך לחכות 13 שנים שלמות, ואדר שנה הבאה, שהוא סמוך לניסן, הוא פשוט, ואין בו 30 יום, אם אנחנו רוצים 13 שנים שלמות, אז אם ככה, באלף, בניסן, זה יום הבר מצווה שלו. זו אחר...
עוד...
כן, בבקשה. עוד
רציתי להגיד, יש חבר, יש לי החבר מהכולל, הבן שלו, הוא עיוור, והוא וחבר שלו, כאילו, הם פתחו איזה קו של משניות יומיות וכולי, ובאמת אני כאילו, אני רשום לקו הזה, ורציתי כאילו לפרגן באמת לקו שיתחברו ויתחזקו.
בוודאי, כבודו יאמר את המספר קו, תהילים שמוקדשים עבור כלל ישראל?
כן, זה הכל, יש שם אפשר להקדיש משהו,
בבקשה.
באמת משהו, כל הכבוד להם.
באמת, כל הכבוד, אשרם ואשרי חלקם.
שעשו את זה, אני אגיד שאת המספר.
כן, בבקשה, כבוד היומר.
זה 079-0795083-433. אני אחזור שוב, 079-5083-433. אפשר לרשם שם בצינדוקים, ובאמת, כל הכבוד להם, וזהו, באמת, תודה רבה גם לרב, אני מאוד, אני שומע את זה, באמת, אני מחכים כל יום. באמת כל שבוע, אני באמת תודה רבה, אני מאוד נהנה, תודה רבה.
ברוכים תהיו, תודה לכם על השאלה החשובה ועל הזיכוי הרבים הגדול. שואלים כאן, מחילה ממאזינים, שואלים כאן שאלה נוספת בסוגיה שדיברנו כעת לגבי, טוב, עם מי נפטרה באלף בתשרי, יוצא אמרו לי שאני עושה 3 פעמים הזכרה. אני לא יודע למה אמרו ככה לכבודו. אם היא נפטרה, אם אני מבין נכון, באלף, אני לא מבין כאן ברור, אני מבין באלף בתשרי, ההזכרה העיקרית היא 12 חודש, שזה אלף אלול. מנהג הספרדים, לערוך גם ב-11 חודש, חלק ממנהג בני עדות המזרח. אז זה באלף אב. באלף תשרי הרי לא תוכלו לעלות לקבר. וממילא, הפעם הבאה שאתם תעלו לקבר, אם אתם מעבר לראש חודש אלול, רוצים לעלות בתאריך של היורצייט, תמיד אפשר או להקדים את זה לערב ראש השנה, שכבר כותב מרן הרמ"א שעולים אל הקברים, או לעלות בצום גדליה. אז זה נכון ששלוש פעמים אמרו לכם, כנראה התכוונו לאלף אב, לאלף אלול, ולערב ראש השנה. אם אתם לא נוהגים 11 חודש, אז אתם נוהגים בעצם לעלות פעמיים. כל שנה יש לכם את היום יורצייט, וכששנה מעוברת, אז עם מילה נחסר לכם חודש. היחס בשנה מעוברת זה כמו שעולים בשנה נוספת, לאחר השנה הראשונה, כאילו יש לנו שנה חדשה, נכון שהפער הוא חודש, זה כמו שנה שלמה. אנחנו נמצאים בחוץ לארץ, ויש לנו משרתת גויה. לכן היין אצלנו בבית הוא רק מבושל. ברור. אבל, העירו לנו כאן, אנשים שהגיעו לנופש, שצריך להחמיר גם ביין מבושל שלא ייגע בו גוי. ושעשו לראות את היין, לא, הכוונה של כבודו, שאם ראה את היין גוי, אסור לעשות עליו קידוש. ככה זה כנראה מה שכבודו מתנסח. קודם כל, להבין. יין מבושל שהרתיחו אותו, מותר גם כשגוי נגע בו. יין מפוסטר. דעת מרן הרב עובדיה יוסף. שאין איסור ביין מבוסטר כמו שאין איסור ביין מבושל. כך כותב מרן השבט הלוי גם בחלק ב' ומרן האגרות משה ביורה דעה. מרן רב שלמה זלמן נוירבך ודודי זקני הרב אלישיב חלקו על הדבר. הרב אלישיב, הספר בקובץ תשובות, הספר הנפלא בחלק א', המנחת שלמה גם מקרח א', הם סוברים כך. מרן המנחת שלמה אומר שפיסטור, לא יודע אם אומרים פיסטור או פיסטור, הוא לא רתיחה גמורה, 80 מעלות בערך. זה לא עיקור. כל התועלת שלו זה בשביל להרוג את החיידקים. זה לא נחשב יין מבושל. וככה גם ראיתי באור לציון, רבי ציון אבא שאול חולק על מרן היבי עומר, ואומר זה לא נחשב למבושל. מרן הרב אלישיב מוסיף שהפיסטור זה חלק מתהליך של עשיית היין. והסיבה שהקלו ביין מבושל כי הוא לא יין מצוי, כל היינות היום מפסטרים אותם בגלל נושא החיידקים ועוד. אמרתי כל, זה לא נכון, לא כל, אבל הרבה יינות זה לא כמו בעבר שהוא לא מצוי. אז ממילא זה לא נחשב ליין מבושל. אז זה לגבי יין מבושל, זה לגבי יין מפוסטר. לגבי ההנהגה של לראות יין שכבר לא עושים עליו קידוש, זה לא מופרך. הדרכי תשובה, אחד מהפירי הפוסקים ביורה דעה בקוף רב ג', מרן הבן איש חי, ככה מביאים את הדברים, ושר התורה, הדובב מישרים, שר התורה הרב מצ'יבין, הוא מסופק בשוט שלו, שכל ההנהגת החסידים שמביאה דרכי תשובה, שיין שראו אותו כבר לא משתמשים בו למצווה, לא בכלל אלא למצווה, זה הכוונה שהוא ראה את היין גלוי, לא דרך זכוכית הבקבוק. מוסיף מרן הבן איש חי שגם החסידים שמקפידים זה גוי שעובד עבודה זרה. אבל לא מי שמצעיר על עצמו שהוא לא מאמין אלא בכל אחד. וגם שהנגיעה שאוסרת, כמובן הכוונה היא, מכיוון שהוא סגור אבל הוא לא חתום. אבל אם הוא גם חתום, ודאי שבראייה אין חשש לכל העלמה, גם בנגיעה אין בעיה. אז ודאי שזה לא נכון לבוא ולהחמיר. ובכל זאת מצאנו חסידים שאמרו בשם מרן אור שבעת הימים הבעל שם טוב שגם להחמיר בזה, אבל מי לנו גדול משר התורה הדובב מישרים שכותב שלכאורה הכוונה היא שרואים את היין גלוי, כמו בזמנו בחביות, והיה משרת גוי בבית, אבל עצם זה שהוא ראה, הראייה שלו לא אוסרת, לא מצאנו כזה דבר ורמז לזה בדברי חז"ל. נצא רגע להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידנס.
עכשיו באלף אלף אורתופדיה, חבילת חורף מושלמת. גם מדרסים מסוג אקסס 2 לפיזור עומסים, גם נעלי אסיקס או בלנסטון, וגם גרבי בריאות רק ב-699 שקלים. כן, ב-699 שקלים בלבד. חייגו עכשיו לאלף אלף אורתופדיה, כוכבית 2915, כוכבית 2915.
מנקים, מחטאים ושומרים על ההיגיינה בבית בקלות. סדרת המוצרים 99.9 של סאנו מנקה ומשמידה 99.9% מהחיידקים בדקה אחת. מנקים ביעילות ומבריקים את הבית. 99.9 של סאנו מתאים לחיטוי וניקוי יסודי של משטחים בבית. נבדק במעבדת מיקרוביולוגיה. מה הבעיה? קחו סאנו.
תגידו, הצטרפתם כבר למכירה הסינית של עזר מציון?
עשרות מתנות, אין סוף זכויות. לרכישת כרטיסים חפשו עזר מציון.
עם ישראל מתקרב לאבא שבשמיים. בעקבות המצב, משפחות רבות רוצות להצטרף וליהנות מאור השבת. ארגון ושמרו מעניק להם בזכותכם בלי עלות ערכת שבת מלאה. עזרו לנו ורכשו עבורם את הערכה בעלות חד פעמית של 770 שקלים בלבד. חייגו עכשיו 0547-580-0058 ושמרו כדי שעוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058
ותן בליבנו. האזינו לקטע משיעורו של הרב חיים דוד קובלסקי על חשיבות הלימוד היומי.
מספרים מרבי למלך מלז'נסק שאמר שלפני הגאולה היא כל כך קשה, הרבה ניסיונות יהיו רוחניים. ואדם יצטרך להחזיק את החבל בכוחות אדירים כדי להישאר זך. רבי שמעון, זה הנקודה. התחלת איתו, אתה מקבל כל כך באור.
ותן בליבנו, להצטרפות לקבלת ספרון ללימוד יומי חייגו, כוכבית 3764, ותן בליבנו, כוכבית 3764.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
מספר שאלות מן האתר. פסוקי דה זמרה, האם נכון להגיד בקול רם, או אדרבה בקול נמוך כדי לא לגרום לשני חוסר כוונה? מרן השולחן ערוך, כשמדבר על פסוקי דה זמרה בסימן נון א', אז הוא כותב לומר פסוקי דה זמרה בנחת. כמונה מאות, אומר המשנה ברורה, כמו שאדם סופר עוד שטר ועוד שטר, הוא סופר אותם לאט, הוא לא רוצה לטעות. בזמנהם, זמן אמירת פסוקי דה זמרה, מי ברוך שאמר, עד השתבח, היה בערך חצי שעה. מאיפה אנחנו יודעים שזה לקח בערך כחצי שעה? אנחנו רואים שמסתכלים בכמה וכמה מן הקדמונים, שדיברו על הזמן, כותב פשיטות, המגן אברהם, והשולחן ערוך הרב, והמשנה ברורה, שזה בערך הזמן שלוקח. זה היה נאמר בעצם בזמנו, זה היה נאמר על ידי השליח ציבור, והקהל, קטע, קטע. מתוך הסידור, כך כותב השערי תשובה, בכמה מקומות בשם הארי הקדוש, קטע, קטע, החזן והקהל. כולם מתוך הסידור, בנחת, בנעימות, בקול רם, אם עסקינן בקול רם, וזו הייתה שאלת השואל, הרב יוסף שול נתנזון הגדול, יש לו ספר שנקרא דברי שאול, הוא כותב פסוקי דה זמרה לומר בקול רם. בספר חסידים הוא כותב להגיד בקול נעים וקול רם, להרים את הקול. זה שזה מפריע לשני, לכל אחד יש סידור, ודברים שהם נעימים זה נקרא פסוקי דה זמרה. בדברים נעימים תרי קל למשתמה, יש לך לידך את הסידור שלך, לא צריך לצעוק, אבל להגיד בקול רם ובנחת כדי לעורר את הכוונה. הופיע בשם רבינו הארי הקדוש, שהוא לא היה אומר בקול רם פסוקי דה זמרה, ורק בשבת הוא קצת הרים את הקול שלו, וכנראה שלזה התכוון השואל. השערי תשובה מביא את הדברים, בסימן נמתת כמדומני, אנחנו לא יכולים להביא ראיה מהארי הקדוש. הארי הקדוש, תפילתו הייתה באופן שונה. הנה הרי כותב לנו הרמב"ן, באופן גבוה, באופן נעלה, באופן נעצל. הרי פעם אחת רב חיים ויטל ראה אותו באמירת קדוש קדוש, ואחר כך קבעו לו העיניים חודשים. הרמב"ן הרי כותב, הרמב"ן הידוע בסוף פרשת בו, שכוונת רוממות הכל לבתי כנסיות, למד שתפילה צריכה כל, חציפה נצח לבישה. אז באמת זו הדרך היותר נכונה, להגיד פסוקי דה זמרה בכל רם. אצל הספרדים נהוג שהשליח ציבור אומר בכל רם, והקהל אומר אחריו בלחש, אבל אצל האשכנזים לא נהגו כך. הדבר הנכון ביותר זה כפי שדיברנו, זה כן לומר בקול, לא חצי שעה, אולי זה תרחה דה ציבורה, אבל ודאי שזה הדבר הנכון לומר את פסוקי דה זמרה, ולא להביא ראיה מדברי הארי הקדוש. האם אפשר ליטול ידיים מכוסות של ילדים שיש בהם קש? הכוונה, יש כוסות פלסטיק של ילדים שיש בהם קש בסוף, האם אפשר ליטול מתוכם ידיים? המשנה ברורה בהלכות נטילת ידיים כותב שלא ליטול ידיים מהכלי דרך הצד. מסביר מרן החזון איש שכל ספל, כוס, קד, שיש בליטה בשפה, כמו משפך, או צינור קטן, שהוא בולט לו החוצה מהשפה של הכלי. בין אם הוא יותר גבוה, יותר נמוך, יש כאלה שנמשכים מהחלק התחתון או האמצעי של הכלי, לדוגמה קומקומים, כל מיני קדים שיש להם, כמין כוסות שמחובר להם קש לילדים, לתינוקות, כלי שהשפה שלו לא שווה. זה כמו זיגזג כזה, עולה ויורד. השולחן ערוך הרב מדבר על זה. יש כלי שמצד אחד הוא גבוה, מצד השני שהוא נמוך, הכל קשר לנטילת ידיים. מעיקר הדין. אם יש כלי אחר עדיף, אבל מעיקר הדין הוא קשר, אבל להיזהר, לשפוך את המים על הידיים, מהמקום הנמוך ביותר של הכלי. זאת אומרת, אם הצינורית היא נמוכה מהשפה של הכלי, שהוא ייטול דרכה. אם היא גבוהה משפת הכלי, שהוא ייטול דרך הכלי. אם הם שווים, שיקח מאיזה צד שהוא רוצה. זה הכלל שינחה אותנו. שאלה נוספת מן האתר, האם יש מקור קדום לאמירת שלום עליכם? אני לא עד כדי כך בקי לבוא ולומר מי הראשון שאמר לומר שלום עליכם למלאכים, אבל זה עודכן על פי מה שחזל אמרו לנו, ששני מלאכי השרת שבת קופיות חד באים מבית הכנסת לביתו עם האדם, מלווים אותו, ואם הם רואים מיטה מוצעת, נר דולק, שולחן ערוך, אומרים, מלאך רע אומר, כך תזכה לשבת הבאה, ואם להפך אז חלילה, יש פיוט של בעל החמדת הימים, כי יצאתי מיטתי והדלקתי נרותיי לכבוד השבת. המקור של זה כנראה זה תלמידי האריזל. יש ספר שנקרא תיקוני שבת, כל הספר הזה זה על פי הארי, והוא אומר שמה לומר כל חרוז שלוש פעמים, כמו שכתוב בגמרא במנחות, מגל זה, מגל זה, והוא כותב את זה לומר אותו בעמידה. יש בנוסחאות כך וכך לגבי צאתכם לשלום. אם עסקינן כבר בשלום עליכם. אז רבים תמו על זה. למה להגיד למלאכים ללכת? המחצית השקל כבר מאיר את זה. אז חלק אומרים בצאתכם לשלום. זאת אומרת, תברכו אותי לשלום. מתי תברכו? קודם כל, שלום עליכם. אחרי זה, בואכם לשלום. אחרי זה, תברכו אותי לשלום. ואז אנחנו אומרים, תברכו אותי גם כשאתם יוצאים חזרה הביתה. בצאתכם לשלום, גם אז תברכו אותי בכניסתכם וביציאתכם. ככה מביאים בשם הרבי משינובה. באמת יש סידורים שאין את הצאתכם לשלום. בסידור הרב לא מצאתי את הבצאתכם לשלום. אומרים ככה גם כן בשם המערם אש. לגבי הנוסח מלאכי השרת, אז חלק נוהגים להגיד את זה רק בחרוז הראשון, אני לא יודע למה. בכלל, לגבי פיוט שלום עליכם. מרן החתם סופר, הבאנו כאן את המערם אש, נראה לי שהוא היה גדול תלמידי החתם סופר, אבל במנהגי החתם סופר, הוא כותב שמה, בספר ליקוטי בן חיים, שהוא לא היה אומר את זה. למה? כמו שאנחנו הולכים לנוחיות, אנחנו לא אומרים היום התכבדו מכובדים. למה? כי זה נראה כמו יוהרה, אדם בא ואומר, יש מלאכים שמלווים אותי, תחכו לי כשאני מתפנה. אז כותב מרן החתם סופר, אדם בא ואומר, מה, שני מלאכי השרת ליוו אותך באמת מבית הכנסת? לכאורה כן. כותב היבץ במור וקציה, שיש הבדל בין הדברים. בליל שבת, כל אחד כן יכול לבוא ולומר, שיש לי קשר עם שתי מלאכי השרת שמגיעים ומלווים אותי. לכאורה יש שאלת צרכה בשבת, תברכו אותי וכולי. זה לא נחשב שאלת שבת. מכיוון לשאול את הצרכים שלנו בשבת, מכיוון שזה נוסח ששווה לכולם ולכן אין בזה מניעה. שאלה נוספת לגבי ויחולו. בעצם, אם אדם שכח לומר ויחולו, אז הוא אומר את זה בקידוש, סליחה, אדם ששכח לומר ויחולו בקידוש, זה כנראה הכוונה של השואל. איך קרה הדבר כזה? הוא התחיל ישר בורא פרי הגפן. אז הוא אומר את זה באמצע הסעודה על הכוס. זאת אומרת, איך יכול להיות מציאות כזאת? זה יכול לקרוא. שבת שחל בו יום טוב. והוא צריך גם להגיד ויחולו. אבל הוא התחיל ישר את הנוסח של יום טוב. אז אם זכרת את זה כשהתחלת להגיד בורא פרי הגפן, אז אל תפסיק להגיד שמה ויחולו. תגמור את כל הקידוש, תשתה את הכוס, אחר כך תאמר ויחולו על כוס אחר, תמלא יין, תחזיק ביד, תגיד ויחולו ותשתה שוב מלוא לוגמיו. זו בעצם ההכרעה של בעל ברכת הבית, ומרן רבי שלמה זלמן מנוער בה בספר שמירת שבת כהלכתו. לא חייבים את הכוס השנייה לגמור את כולה, אפילו די בתעילמה באלמה. אבל כשזכרת בזה אחרי שסיימת לחלוטין את הקידוש, אז תויחולו תאמר תוך כדי סעודה, למלות כוס, לומר ויחולו ולטעום או לשתות מלוא לוגמיו. שואלים כאן לגבי, עוד שאלה לגבי ויחולו, לגבי מעומד, איך לנהוג בלילה, איך לנהוג בשבת בבוקר, לגבי קידוש. בעזרת השם אנחנו נרחיב בזה בלי נדר בשבת, בשידור הבא, בלי נדר, לגבי הלילה, לגבי הבוקר, לגבי מתי לשבת. התודה והברכה למפיק ולטכנאי המסורים שלא הספקנו להודות להם בתחילת השידור, ליוסף בן חיים, לשלמה פולק, שנזכה בעזרת השם לקבל שבתות מתוך שמחה לגאולת הכלל ולגאולת הפרט. ערב שבת שלום מבורכת.